בדרכנו היום הלאה לאורך תולדות ההלכה, אז אנחנו ניכנס היום קצת לפגוש את הסמה והבח. טוב. ובכן, אנחנו מתחילים. אז אנחנו עוברים היום קצת הלאה בשרשרת, כשאני בחרתי לדלג או לבחור נתיב שהוא בינתיים, לפחות בשלב ראשון, הוא הנתיב של נושאי הכלים. וכאן ראוי לומר על זה מילה. זאת אומרת, אנחנו בפעם שעברה, אם אתם זוכרים, פגשנו את... זאת אומרת, סיימנו את הסדרה שעסקה בעצם בדור המייסדים של הרמ"א, המהרש"ל ורבי יוסף קארו. הרמ"א והמהרש"ל מהצד האשכנזי ורבי יוסף קארו מהצד הספרדי. כשתיארנו, ניסיתי למפות פחות או יותר את מארג היחסים בין שלוש הדמויות האלה, באופן שבו, שוב, בהכללה גסה, רבי יוסף קארו הצגנו אותו בקוטב אחד, המהרש"ל בקוטב שני, והרמ"א איפשהו באמצע. בסדר, בהכללה מאוד מאוד גסה. זאת אומרת, התמונה, ציירנו תמונה קצת יותר מפורטת, אבל בהכללה אפשר לתאר את זה ככה. כשכמובן, שוב, אני קצת נרתע גם מלתאר את זה ממתחים שבין ספרדים לאשכנזים ובין מזרח למערב, כי גם זה, כמו שנראה היום, התמונה היא הרבה יותר מורכבת. זאת אומרת, א', המתח בין הרמ"א למהרש"ל מתרחש בתוך המרחב האשכנזי, וההבדלים ביניהם הם מסמנים פער בתוך המרחב האשכנזי, וגם בתוך המרחב הספרדי התמונה היא יותר מורכבת מזו של הבית יוסף. זאת אומרת, במקביל לבית יוסף, הרי במקביל למרכז בצפת, וזה אחד ההיבטים המעניינים של הפערים שאנחנו מוצאים בארץ ישראל, אפשר לדבר בתוך ארץ ישראל נניח על המתח בין צפת לירושלים. במאה ה-16 אנחנו יודעים שיש המרכז הגדול והתקיף של היהדות יושב בצפת, הארי נמצא בצפת, זאת אומרת הארי וגוריו כולם יושבים בצפת, אבל גם המוקד ההלכתי החזק יושב בצפת, כשנמצא שם רבי יעקב בעיריו עם ישיבתו ורבי יוסף קארו כמובן שמגיע לשם יותר מאוחר, וצפת הופכת להיות באמת בהרבה מובנים המוקד המעצב של התודעה גם ההלכתית וגם הקבלית הרבה שנים הלאה. אבל במקביל, וזה דבר מאוד מפתיע, יש גם קהילה יהודית בירושלים, וצפת תובעת לעצמה את הבכורה. הפיצוץ סביב הסיפור הזה מתרחש בסיפור הסמיכה. אחד הדברים המעניינים, בירושלים יושב יהודי שקוראים לו רבי לוי בן חביב, אמר אלבך, והוא מתנגד בחריפות לסמיכה, שמה שמהדהד בדבריו בלי ספק, זאת אומרת זה לא מהדהד, זה כתוב מפורש, שחכמי ירושלים הם בעצם הסיפור. עכשיו, אני לא חושב שבאמת הייתה בירושלים חלופה לא איכותית ולא כמותית מספקת למה שקורה בצפת. מצד שני, אתה שומע בדבריו את האלבון הזה של ירושלים שטובעת לעצמה את הבכורה. עכשיו, האלבון של ירושלים הוא לא רק האלבון של ירושלים, אלא של חוג שלם של תלמידי חכמים ספרדיים שבאמת הלכו למקומות קצת אחרים של רבי יוסף קארו. זאת אומרת, יש לנו באופן מרתק ערוץ מקביל שנכתב עליו קצת, אבל לא מספיק, וזה ערוץ העיון הספרדי. ערוץ העיון הספרדי, מי שמכיר, יש ספר של פרופסור בויארי שכתב על העיון הספרדי, שאחד המייצגים הבולטים שלו זה רבי יצחק אנפלטון, והספר שערי התלמוד, שכותב, הספר שלו בעצם מדריך לאיך ללמוד. והוא מציע שיטת למידה עיונית מרתקת. פעם שהייתי צעיר חשבתי באמת שככה צריך ללמוד, וכולי, ניסיתי ללמוד בבא, כן, אחד של יצחק אנפלטון. אני מציע לקרוא, זאת אומרת, זה ממש ספר, הוא גם כתוב בעברית כיפית, והוא גם באמת מעניין. והוא מציע דרכים שבהרבה מובנים דומות לדרכי העיון שאנחנו נמצא אותו במקביל, קצת אחר כך, כדרכי הפלפול האשכנזי. זאת אומרת, מתפתח עיון ספרדי, שהוא עיון מאוד אינטנסיבי, שבודק את הסברות, ממוקד מאוד בסברה, וצורות החשיבה שלה מאוד מורכבות ומופשטות, והוא מתרחש במרחב הספרדי פחות או יותר במקביל להתרחשות שלו, וקצת לפני אפילו, תנופה שלו במרחב האשכנזי, ואנחנו מוצאים שורה ארוכה של חיבורים, לא ארוכה כל כך, אבל יש כמה וכמה חיבורים כאלה, ודמויות בעיקר, ואפילו יותר מחיבורים, שזאת צורת החשיבה שלהם. זאת אומרת, אנחנו נכתב מאמר מעניין על העיון הספרדי בבית מדרשו של רבי יעקב עירב, פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, שכתב כמה מאמרים מעניינים על דרך הפלפול, כותב גם על הסיפור הזה של העיון הספרדי בישיבה של רבי יעקב עירב בצפת, ואנחנו מוצאים כמה וכמה תלמידי חכמים מעניינים, כמו רבי ישעיהו בסאני והמהר"ל בך, מארי בלב, שמצוטטים הרבה אחר כך. אנחנו מוצאים המון המון ציטוטים שלהם בספרות האחרונים האשכנזית, וזה נובע מהעובדה שהכתיבה, היצירה ההלכתית שלהם, יצירה כמעט אחרוינישית באנרגיות שלו. יש מכיר את כסות החושן מפורסם בלמדה לדלת, שאם אתם לא מכירים אז עכשיו תרשמו לפניכם, כי אתם צריכים להגיד על פסול קרוב בעדות.
על אומדנה
ו... אומדנה? השאלה שם זה למה קרוב פסול לעדות. יש שם דיון שלם בלכות עדות, שם ציטוט מפורסם למארי בן לב, שחוקר בשאלה הזו, האם קרוב פסול לעדות בגלל שיש חשש שהוא ישקר, או שקרוב פסול לעדות כי הוא פסול לעדות. עכשיו, זאת חקירה אחרוינישית כזאת קלאסית, ויסודה בה בתשובה של מארי בן לב, שכותב, שמביא את זה כחקירה, והוא כותב, זה חקירה להלכה ולא למעשה, כי יש פה רק איזה פלפול כזה, זאת אומרת, ממש מציע מין צורת חשיבה מאוד מופשטת וקונספטואלית, והשוט שלו מלא בזה, השוט מארי בן לב מלא בכל מיני הרהורים ומחשבות שהוא כותב לעצמו.
אבל פשוט,
איך זה נכנס בתוך השם? זה עובד, הרעיה שזה עובד. אתה רוצה למצוא את המחאי חוקית והמחאות של זה, כי זה באמת דבר מעניין. תשובת מארי בן לב, זה נמצא, אני אקריא לך סתם את לשונו, כי מבין תשובת מארי בן לב חלק א' סימן י"ט, נדרשתי לאשר שאלוני על עדים שהעידו שנתקדשה על מאחת, ונתברר בעדים שנטלו שכר להעיד, ונסתפק השואל יבו פסולים מדאורייתא ומדרבנן. זאת אומרת, העדים האלה שהעידו שאותה אלמה היא נשואה, הם קיבלו שכר על עדותה. ועכשיו השאלה אם פסולים מדאורייתא ומדרבנן, למה נפקא מינה? דווקא מינה, כי אם הם פסולים מדרבנן, יכול להיות שהיא צריכה גט מספק. בסדר? כי אם הם עדים פסולים, רק אם הם עדים פסולים מדאורייתא, אז מילא אין לנו שום עדות פה אז על הקידושים. אם זה רק פסול מדרבנן, היא צריכה גט. בסדר? אז זו השאלה שמטרידה אותו. ולא מצאתי באלו הדברים, אני מדלג בתשובה, לא מצאתי באלו הדברים שום רמז בספרים הנמצאים אצלי ואני נבוך בהם. הנה דוגמה מעניינת לאיך שאלה קונקרטית מולידה עיון קונספטואלי. ומצד החקירה והעיון להלכה, ולא למעשה, חשבתי דלא יימנע מחד הניתרתי. או שנאמר שנוגע בעדות פסול מדאורייתא. או... קיצור, ואז הוא מציע איזו צורת חקירה מאוד רציונליסטית כזאת של האפשרות. הוא אומר, רגע, בואו נבדוק מה האפשרויות. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. יש לי ראייה לצד הזה, יש לי ראייה לצד הזה, זה נראה לי יותר מסתבר. ואתה מתחיל לבנות התפלגות של הדיון באופן שהוא קונספטואלי, והוא לא צומח מתוך המקורות. אני אומר, רגע, איך אני יכול, מה האפשרויות בעצם שמונחות לפניי כשאני בוחן את הנושא הזה באופן שהוא קונספטואלי? שזה אולי ממש התרמה של צורת החשיבה האחרונישית ששואלת את השאלה ההלכתית, לא רק באופן פרשני, כי הוא אומר, אין לי באלו הדברים שום רמז בספרים הנמצאים אצלי, אני לא יודע מה לעשות, אבל וממנה בונה איזה קונסטרוקציה קונספטואלית שממנה היא מנסה לגזור את התשובה. עכשיו, לכן כל זה היה רק כדי להסביר למה אני טיפה נרתע מלהבחין בין אשכנזים לספרדים. זאת אומרת, הציר אשכנזים לספרדים הוא נוח לצורך הדיון, צריך לדעת שהוא לא מדויק. זאת אומרת, הוא קצת חד-ממדי, והוא לא רואה עוד התרחשויות שקורות במרחב הספרדי, ואת המורכבות מצד שני, שאנחנו מוצאים בתוך המרחב האשכנזי, שהוא גם הוא של עצמו מאוד מאוד מורכב. בסדר? אז כל זה רק פתיח לפתיח. עכשיו, על גבי זה, זה כל מה שסרטטנו בשבוע שעבר. מכאן אפשר ללכת הלאה בכמה וכמה מסלולים. זאת אומרת, כשאנחנו צועדים כי א' היינו יכולים, זה לא נעשה בעיקר לקוסר המסיג, זאת אומרת, כי אני לא מספיק בקיא בחומרים האלה עדיין צערי, וזה ללמוד שוטים ספרדים. בצפיפות השוט הספרדית כאמור במאה ה-16, זאת אומרת, עולה כפורחת וראוי להתבונן בה. אני אומר, במסגרת הזו לא נעשה פשוט כי אני לא יודע בזה מספיק. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני יכול בכלל להגיד שם המילה, אבל זה פרויקט מעניין, מי שרוצה ובא לו לקרוא קצת שוטים ספרדיים, זה שאלה מאוד מעניינת. קוראים שם דברים, אני מרגיש מאוד אחרים ומעניינים, ואלה דברים שכאמור הופכים אחר כך לחומרי גלם מאוד משמעותיים בתוך הכתיבה האחרון אישית אחר כך. לדוגמה, עוד דוגמה שאפשר להזכיר, הזכרנו פה את מערים בלב, בואו נזכיר את מערים בסן. שאלה של מערים בסן, שהיה גם חכם שפעל בטורקיה, והוא מצוטט בכנסת הגדולה, שזה עוד חיבור שספרדי מעניין בתוך ההקשר הזה. מערים בסן שואל שאלה שהיא שאלה שאחרי זה עושים בה המון המון שימוש בספרות האחרונים, והיא למה אנחנו מתייחסים מפרידים בין ממונות לאיסורים? ובכל ממון יש ספק איסור שלא תגזור. ולכאורה, כל ספקה בממונה הוא גם ספקה באיסורים. אז איך יכול להיות שאנחנו מכירים שספק באיסורים וחומרה, וספק בממונות לכול? שזאת שאלה, שוב, היא מין שאלה, נשמעת מין שאלה טריקית כזאת, אבל היא שאלה מאוד יסודית ועמוקה, קונספטואלית, נכון? היא באה לי לנסות בפעם הראשונה לתקוע איזה טריז בין ממונות לאיסורים, לנסות להעביר באופן, שוב, קונספטואלי ובסברה, מה באמת הפער בין ממונות לאיסורים? את האם אנחנו יכולים באמת, איך אנחנו יכולים באמת להבחין באופן מובהק בין ממונות לאיסורים?
שם מתחיל כל הסימני האלה של כל ספר...
כל אחר כך השאלות, השאלה הזו חוזרת, כאמור, עולה בכנסת הגדולה, אחרי זה מופיעה אצל הרבה מתנאים אישית חתומים, אחרי זה מופיעה בקונטוס הספקות אצל אחי הקצות, אחרי זה מופיעה בעל הנתיבות, אחרי זה מופיעה בשער היושר, אחרי זה, זאת אומרת, זאת שאלה, וכולם על השאלה הזו שמערים בסן בונים מגדלים באוויר. מכאן מגיעה ההבחנה המפורסמת של רב שמעון שקורק בין תורת המשפטים, את בין המרחב של דיני הממונות, שאומר, זה מרחב שבכלל הוא מרחב אנושי, הוא פועל על פי השכל האנושי ולא על פי דין תורה, יסודו בזה ברציונליזם ולא בדין תורה, דין תורה רק עוקב את השכל האנושי. זו הבחנה שרב שמעון שקורק בשערי שוב הולך איתה בצורה מאוד מרחיקת לכת, ויסודה בשאלה הזו של מערים בסן. הוא מצטט בהתחלה את השאלה של מערים בסן, שמצוטטת ומכיר אותה כבר לפני שני ושלישי, אבל זה שוב רק עוד הדגמה לאיך במרחב הספרדי, באמת קוראים, במרחב השוטים הספרדי, קוראים דברים מאוד מעניינים בתקופה הזו. עכשיו מכאן, כאמור, אפשר לצעוד אז בכמה נתיבים. אחד זה המרחב של השוט הספרדי, השני, שאני רוצה לצעוד בו, אבל לא הפעם, לא יודע אם נספיק כבר בזמן הזה להגיע אליו, זה מרחב הפרשנות האשכנזי, שבתוכו הדמות הבולטת והמרכזית ללא ספק במאה ה-16, או כבר לתוך במאה ה-17 בעצם, זה המהרש"א. בסדר, המהרש"א שפועל במעבר מהמאה ה-16 למאה ה-17, בלי ספק הפרשן, המשפיע ביותר, אני חושב, עד העת החדשה, ממש, זאת אומרת, עד המאה ה-19, המהרש"א הוא הופך להיות כלי לימוד בסיסי מאוד בתוך המרחב האשכנזי, וראוי בהחלט לחד לו דיבור. אנחנו לצערי היום בישיבה לא לומדים מספיק מהרש"א. מה, מהרש"א? כן, הוא הופך להיות ממש... בכל תורה זה היה א' ב', כאילו בכל הישיבות החרדיות כמוד מרשה זה א' ב'. כן, גפת מרשה. זה ממש א' ב' כמוד מרשה. עכשיו, ראוי בהחלט להתבונן במה שהמרשה עושה. זאת אומרת, המרשה זה פרשן לא... הוא עושה הרבה דברים מעניינים, בסדר? אחד הדברים מה מעניינים שהוא להתבונן בהם זה שהוא מפרש גם את האגדה. חידושי האגדות למרשה זה בעצם אולי... לא החיבור הראשון, הוא מקביל, פחות או יותר במקביל גם המהר"ל מפרש את האגדות של הש"ס, נכון? אבל פתאום יש יחס מאוד נרחב לאגדות הבבלי. מה שאצל הראשונים אנחנו מוצאים הרבה הרבה פחות, אם בכלל. הריף הרי מחק את האגדות מהבבלי, ובעקבותיו על חלק גדול מהראשונים, שבעצם הריף היה המודל שלהם איך כותבים הלכה, כל המרחב האשכנזי גם הוא התעלם לחלוטין מהאגדה. זאת אומרת, אין לנו... כמעט עיסוק באגדות הבבלי, דרשות הר"ן, בדרשות מתעסקים בזה. גם הרמב"ן בדרשות הר"ן מזכיר את האגדה, אבל כתיבה פרשנית מסודרת על האגדה, שוב, המהר"ל, שגם אצלו זה, יש למהר"ל חיבושי אגדות, נכון?
בתוך הר"ן. מקובלים וזה, אבל גם צורה מינורית.
כן, אבל שוב, אתה מדבר על 116.
לא, מקובלים הרי לפני הר"ן.
לפני הר"ן? מהרי, מי שמתעסק בפרשנות. אפשר להגיד שהזוהר הוא סוג של פרפרזה על חלק גדול מהגדות הש"ס, מטפל בחומר גדתי. אבל שוב, כתיבה מסודרת, בוודאי כתיבה, מה שמרתק עוד יותר בסיפור של המרש"ס, שהוא כותב ביחד על שני החלקים, הוא כותב חידושי הלכות וחידושי הגדות, ומבקש מהמדפיסים להדפיס אותם ביחד. אבל כל זה לא נדבר היום. מה שאנחנו צועדים אליו, אבל לא צעד קדימה, כי זה ממשיך באופן יותר רציף את הדיון שפה צעדנו עד עכשיו, זה ליצור לתוך המרחב החדש והמאתגר של נושאי הכלים. מה זה נושאי הכלים? אז תגידו אותם, מה זה נושאי הכלים?
זה שם מאוד יפה.
זה שם מאוד יפה. לא מעניין. ניסיתי בנרות לאתר מתי מתחילים לקרוא להם נושאי כלים.
אחרי ש... לפני זה יש היום
משחל,
לפני השולחן הרבה
יש לנו מושג של משחקלים?
לא.
זה עובדים עליו.
עכשיו, כאן אנחנו צריכים בבת אחת להיכנס להמון המון סוגיות מעניינות. כי באמת קודם כל צריך לחשוב על הקונספט הזה של נושאי כלים. מה מיוחד בקונספט הזה? זאת אומרת, מה בעצם נושאי כלים? אז בואו רגע תגזירו.
זה התחיל רק אחרי השולחן ערוך,
אז זו גם שאלה מעניינת. מתי מתחילים בנושאי כלים? מתי, לאיזה חיבורים אנחנו מכירים? אז בואו רגע, בואו נגיד קודם. נושאי כלים זה תבנית של חיבור, נכון? שבו יש חיבור מרכזי, שסביבו יש פרשנות. זה נושא כלים. זאת אומרת, עכשיו שימו לב שזה נוגע לתבנית של דפוס. נכון? עד שאין דפוס, אין נושאי כלים בעצם. זה תבנית של עמוד. אנחנו חושבים נושאי כלים, נושאי כלים זה היבט טכנולוגי של איך בנוי עמוד. נכון? שיש ספר במרכז וסביבו פירוש. יש אולי מעט כתבי יד כאלה, אדם, שבנויים באופן הזה, אבל בוודאי שהדפוס הוא זה שהופך את הדבר הזה להיות...
כן, זה לא חסר הכוונה מצידם, אבל יש שם רואים שאתה לא... נראה לי שהרבה מהם, הם לא יכולים להתכתב בפני עצמם. הם לא יכולים לעמוד כאילו כחיבור.
חיבורים על הרמב״ם.
מה?
חיבורים על הרמב״ם, נגיד. מה... מוצאים אותם מחוברים לפני המצאת הדפוס. הכתבי יד שלהם היו, לא יודע, מחוברים לרמב״ם
באיזשהו צורה. אז זאת שאלה טובה, כמה כאלה יש?
וגם בז'אנר כתיבה.
כמה כתבי יד של הרמב״ם יש לפני, כמה פרשנים יש לרמב״ם לפני המצאת הדפוס? יחסית. יש השגות על הרמב״ם קצת, השגות מימוניות. אבל כשהשגות מימוניות זה חיבור מאוחר יחסית, נניח, אבל יש... שוב, הרב המגיד? תודה. המגיד מישנה?
כן.
זה, אם אני זוכר נכון, זה ראשית מאה ה-15, בסוף מאה ה-14. לא, יש, אבל מעטים. את השגות הרייבד, מגיד מישנה וכו', אבל הם מעטים. עכשיו, איך הם כתובים בכתבי היד, אני לא יודע לומר, אבל גם אם הם כתובים באופן הזה, ברור שהמבנה של נושאי כלים גם מתחיל כשיש כבר כמה וכמה פרשנים שונים שנמצאים על אותו עמוד, נכון? זאת אומרת, יש לך עמוד אחד שבמרכז שלו יש טקסט וסביבו יש כמה פרשנים. איך זומח עמוד כזה? על איזה טקסטים קודם כל יהיה מדובר? מה? מה יאפיין טקסטים כאלה בכלל
שלנו? טקסטים
קנוניים. באופן מובהק טקסטים, רק טקסטים מאוד מאוד מרכזיים שנכתבו להם המון המון פירושים, הם הטקסטים שיזכו לתבנית העמוד הזה, נכון? הטקסט הראשון והמרכזי אולי שנתפס ככה זה מקראות גדולות. נכון. זאת אומרת, הטקסט הראשון שבעצם מתחילים לחשוב עליו באופן הזה, אני לא יודע אם הראשון כרונולוגי, זאת שאלה מעניינת. מהו הטקסט הכרונולוגי, שכרונולוגית ראשון מודפס באופן הזה, כשצריך לחשוב, לבדוק את זה גם ביחס לטקסטים נוצרים, זאת אומרת, תזכור שאנחנו פועלים בתוך מרחב יש בו דמון. זאת אומרת, מתי מתחילים? ברור שכבר בראשית המאה ה-16, אבל בואו רגע, זה יש תבנית כזאת. אנחנו פוגשים אותה במקראות גדולות, אנחנו פוגשים אותה ברמב״ם, אנחנו פוגשים אותה ביחס לתלמוד. התלמוד בדפוס ונצח כבר נמצא בגמרא תוספות, נכון? המודל של גפת הוא בעצם סוג של נושאי כלים, זאת אומרת פרשנויות מאוד ראשוניות שמתעצבות סביב טקסט ראשוני. עכשיו, זה עדיין תהליך מאוד מאוד, איך התהליך הזה מתעצב, זה דבר שדורש הרבה בדיקה, אין לי גם כאן את כל החומר הנדרש, אבל אנחנו יכולים, אני חושב, כבר להתחיל לדמיין לפחות חלק מהתהליך, נכון, מה קורה? איך זה עובד?
טקסט מרכזי מתקבל,
באמת. טקסט מרכזי מתקבל. מכתבים סביבו, מה אנחנו
נאמר? יוצא איזה שהם גלים שמעורים אנשים לכתוב, ואז הם כאילו שתי...
לא, אבל צריך להגיד, כאילו, אתה דיברת על פרשנות, זה לא דווקא, הרי. כי אני חושב שאחרי זה יבואו נושא כלים שרוצים לחלוק, לא רוצים, כן? אבל גם הם יבינו שאם הם רוצים שכולם יישמע, הם חייבים לכתוב את זה ביחס לאותו טקסט
מרכזי. זה גם לחלוק, זה נותן, זה מוסיף את זה, כאילו... למה הם לא מדפיסים את הספר שלהם בצורה עצמאית, אלא בצורה נלווית לספר הזה? כי כנראה הם מוסיפים איזשהו מימד כאילו שהוא לא בהכרח חולק, אבל הוא מוסיף משהו אחר, הוא מבאר, לא יודע.
אני חושב שככה הם יציגו את זה, אבל כאילו, אם אין לי שהציבור יש טקסט מרכזי, אז אם אתה רוצה להישמע, אתה חייב להתייחד.
ברור שמה שקורה לטקסט המרכזי, זאת אומרת, מה שקורה לטקסט המרכזי תמיד, זה שהוא הופך להיות בעצם, במבנה הזה של נושא הכלים, מוקד מארגן להמון המון חומר שנאסף סביבו עכשיו, נכון? זאת לדוגמה. רש"י, כשהוא מפרש את המקרא, מטעין פנימה בתוך הפירוש שלו חלק מאוד מאוד גדול מספרות חז"ל. נכון? המון 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 דרשי אגדה נכנסים אל תוך, כאילו אל תוך הפסוקים דרך רש"י. נכון? עכשיו מה קרה? מה עשה רש"י? רש"י, האם באמת רש"י רק פרשן? לא נשאר. עכשיו אני חושב שזה תמיד נכון, שפרשן, זה, השאלה הזו היא, מה שאני רוצה לטעון זה שהיא לא משנה. פרשן, גם אם המוטיבציה שלו היא לפרש, בסופו של דבר מטעין אל תוך המרחב של הטקסט המון 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 אנרגיות נוספות. זאת אומרת, האופק של הפרשן, לא פרשן, כן, גדע מדבר על פרשנות, האופק של הפרשן הוא אופק הרבה יותר, הוא אופק שונה מהאופק של הטקסט. בסדר? והמפגש בין האופקים האלה, מיזוג האופקים האלה, מתרחש ב בדפוס באופן מרתק, כי אנחנו חושבים את שני האופקים האלה בעצם מונחים לפנינו באופן גרפי על דף אחד, כשלפעמים, וזה אחד הדברים המעניינים, מתחילים להיכנס פנימה עוד הרבה אופקים נוספים. אחד הדברים המעניינים לדוגמה שמתרחש, זה שמתברר שיש המון המון פרשנות מקרא במרחב הספרדי. והמקראות הגדולות, שמודפס באיטליה, בתוך מרחב של אשכנזים בגוון שלו, מפנים פנימה אל תוך הספרות, שימו לב שכמעט כל, לא כמעט, כל הפרשנים על הדף חוץ מרש"י. במקראות הגדולות עם ספרדים, הרמב"ן, הרד"ק, אבן עזרא, נכון? כולם נכנסים פנימה בשלב נורא נורא מוקדם. אין לנו עדיין את חידושי הרמב"ן על הש"ס, יודפסו רק במאה ה-18, אבל פירוש הרמב"ן על התורה מודפס בראשית המאה ה-16. זאת אומרת, בפרשנות המקרא קורה תהליך מאוד מעניין של שוב, נוצר איזה מרחב על הדף הזה. הצורה של, בסוף מה שאנחנו מכנים היום, צורת הדף, צורת הדף היא מפה, נכון? היא מפה תרבותית, היא מפה גיאוגרפית, היא מפה היסטורית. אפשר לבחון המון המון דברים. יש דוגמה תופעה שאותי נורא סקרנה, כשניגשתי לעבוד קצות החושן, זה שבצורת הדף של השולחן ערוך, קצות החושן נמצא מתחת לנתיבות. במדורות המקובלות של השולחן ערוך, עד שבאו מורשה להנחיל ועקרו את ההלכה ממקומה, בסדר? או מכון ירושלים. אבל במדור כל הדפוסים המקובלים של השולחן ערוך מאז אמצע המאה ה-19 עד סוף המאה ה-20 שיש בתוכם הנתיבות והקצות על הדף, אז הקצות נמצא למטה והנתיבות מעל... סתם מפה מעניינת, למה זה ככה? עכשיו כשיצאתי לחקור גיליתי שבאמת הנתיבות נוסף לדף לפני הקצות. עכשיו שזה עוד דבר מעניין, מי מוסיף פנימה את הפירושים האלה? ומה מנחה את ההכנסה שלהם פנימה? כאן התשובה היא פשוטה, מי עושה את זה? מדפיסים. או אינטרסנטים, זה יכול להיות בני משפחה או תלמידים שחושבים שיש כאן משהו מאוד מאוד חשוב, אבל בדרך כלל זה הולך יד ביד עם שיקול כלכלי טהור, נכון? המדפיס חושב שאם הוא יוסיף את הדבר הזה פנימה, אז יותר אנשים יקנו את הספר.
כן, מעניין שהיה להם איזושהי חוות דעת, כי הם כן ידעו לעמוד את האיכות של הטקסטים שהם קיבלו.
זה ביזנס, זה כמו שדובי אייכנבלד יודע לבדוק, יודע להעריך כמה ספר ימכור. הוא יודע שיש להניח שאם הוא ייקח, בסדר, את ספר מבקשי פניך של רב חיים סבתו והרב אהרון ליכטנשטיין, אז הוא ימכור 50,000 עותקים, ואם הוא ייקח את הספר של השיעורים של הרב ליכטנשטיין לא יודע מה, בהלכה, אז הוא ימכור במקרה הטוב 2,000 עותקים. הוא מכיר את השוק, הוא סוחר, זה התפקיד שלו. אז גם המדפיסים צריך לזכור, הם קודם כל סוחרים, זה מה שהם עושים, והם יודעים להריח את השוק. הם יודעים, מי יודע המדפיס במאה ה-19, שאם הוא יכתוב שהוא הוסיף כאן את חידושיו של יעקב לורקבוים מדיסה, בעל בית יעקב, שסידורו בית יעקב הוא סידור מאוד מאוד נפוץ בליטא ובגליציה של המאה ה-19, ובכלל הוא דמות שיש לה קריזמה והיא מוכרת ברמה הציבורית, אז כנראה שזה ישכנע אנשים ששווה לקנות את השולחן ערוך הזה. אז הוא מכניס פנימה את הנתיבות.
זה טוב, נגיד זה שהמרשה נמצא מתחת המרשה, זה יוצר כאילו רק את...
מעניינות, נכון? למה מרשל באמת נמצא מתחת למרשה, ולמה, והוא נדחק שם יחד עם המערב, נכון? שניהם נדחקים כערות שוליים למרשה, שזה באמת מייצר, שוב, זה משקף מפות תרבותיות ותנועות וגם היררכיות, זה גם משקף וגם מכונן, נכון?
כי זה סוד דבר.
המרשה הוא המרשה, ולמטה יש את המרשל והמערב, נכון? עכשיו, חלק מהדברים האלה, אגב, הם באמת גלגול מאוד אקראי, זאת אומרת, לא תמיד יש, אבל הם מכוננים אחר כך הרבה פעמים את התודעה. ולכן, שוב, כל הסיפור של נושא הכלים מאוד מאוד ראוי להתבונן. עכשיו, אחת התופעות המעניינות באמת זה של השולחן ערוך, צ'יק צ'אק, סומכים נושאי כלים. חלק מהקנוניזציה של השולחן ערוך זה שמהר מאוד, כלומר, מה זה מהר מאוד? במהלך המאה ה-17, באופן בתהליך די אינטנסיבי, השולחן ערוך מתמלא בנושאי כלים. עכשיו, זה באמת תהליך מפתיע. זאת אומרת, הוא לא מפתיע, הוא לא מפתיע על רקע זה שאנחנו מכירים את ההתקבלות המאוד מהירה של השולחן ערוך. זה בעצמו הדבר שאולי מפתיע. זאת אומרת, ההתקבלות והתפוצה כל כך מהירה של השולחן ערוך הופכת את הזירה של הפרשנות שלו לזירה מאוד מאוד תוססת. עכשיו, כאן מתחילים לקרות כל מיני תהליכים מעניינים, אנחנו נבחן את התהליך ביחס לשולחן ערוכו של משפט. למרות שכאן הערה שצריך להעיר לפני כן, אנחנו מכירים היום, כאילו אנחנו חושבים היום על השולחן ערוך כשולחן ערוך. וזה דבר שמעניין מאוד להתבונן בו, ויש לזה דוגמה גם אקטואלית שמבהירה עד כמה זה נושא לא פשוט ולא מובן מאליו. הדוגמה האקטואלית היא הספר משנה ברורה. מה זה משנה ברורה? משנה ברורה, אנחנו לא חושבים עליו בתוך שולחן ערוך, נכון? זה לא שולחן ערוך, זה ספר משנה ברורה. אלא מה? שספר משנה ברורה הוא בעצם שולחן ערוך אור החיים עם פירוש ברור הלכה, משנה ברורה ושאר הציבור, נכון? זה... אבל משום מה, למה אנחנו לא חושבים על זה בתוך שולחן ערוך אור החיים? אלא בתוך משנה ברורה.
כי זה שישה
אחים
הכי
שולחן
ערוך
אור
החיים והרבה אחרים גם זה לא...
אוקיי, זאת אומרת, כי זה חיבור רחב, כי המוקד שלו הוא לא שולחן ערוך, אפשר להגיד שהמוקד שלו זה לא שולחן ערוך, הרי שוב, זה חיבור, אני מזכיר, הרי בתוך הכרך הזה גם של המשנה ברורה יש גם בעל היתר פתחי תשובה. וזה בעצם שול, ויש שם עוד כל מיני דברים, נכון? חלק גדול מהנושא, לא חלק גדול, אבל חלק מהנושאי כלים של השולחן ערוך הרגיל, למור, בעל היתר פתחי תשובה, נמצאים גם על צורת הדף של המשנה ברורה. אז מה השמיטו? השמיטו את המגן אברהם מחצית השקל, נכון? השמיטו את התז. כי הם מובאים בתוך המשנה ברורה. למרות שגם הבעלי טבע הרבה פעמים בתוך המשנה ברורה. משום מה, ככה החליט. לא משום מה, איזה סיבות טובות, אבל ככה. הסיבות המרכזיות כנראה זה שהבעלי טבע מתחשו בהם יותר קצרים. לכן אפשר להשאיר אותם על העמוד יחד עם המשנה ברורה, מה שאי אפשר לעשות עם מגן אברהם והמחצית השקל, נכון? זה...
זה גם האופי של המשנה ברורה, מה שהוא מנסה לעשות.
שמה?
יש לו איזה יומרה דומת שולחן ערוך בחדשה של איסוף כל מה שהיה עד עכשיו והכרעה.
אוקיי,
זאת אומרת, אתה אומר זה גם... זה משהו חדש, כן, שולחן ערוך.
אני רוצה להציע עוד גם מחשבה אחת מעניינת. זה קודם כל נקרא משנה ברורה, קודם כל, כי ככה כתוב בגדול על הכריכה. וכי זה מתייחס רק לשולחן ערוך אור החיים. זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים זה שאנחנו חושבים על שולחן ערוך כפורמולה אחת, כשבעצם בתוך השולחן ערוך יש ארבעה חיבורים מאוד 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 שונים. יש לבין העזר זה חיבור אחד, יש תוכו של משפט זה חיבור שני, יש אור החיים זה חיבור שלישי, ויש יורדה זה חיבור רביעי. עכשיו, כל אחד מהחיבורים האלה רואה אור באופן שונה לחלוטין. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו פוגשים כשאנחנו נכנסים לבחון את נושא הכלים במאה ה-17 זה שלכל אחד מהכרכים האלה נכתבים פירושים שונים. רבי אברהם הלוי גומבינר, שכותב את המגן אברהם, כותב מגן אברהם רק על אור החיים, נכון? ואסמה, שתכף ניכנס לבחון אותו, כותב רק על חושב משפט. והשח כותב על חושב משפט ויום הדעה, ולא כותב לא על אבן העזר ולא על אור החיים. נכון? זאת אומרת, מסתבר שהספרים האלה לא נתפסים באמת כחיבור אחד ממש, אלא בעצם אלה כמה וכמה חיבורים שונים. עכשיו, הדבר הזה הוא באמת נקודה מאוד מרתקת למחשבה, כי הוא בוחן איזה נקודה שאנחנו, שוב, ניסינו לגעת בה כבר בכמה הזדמנויות אחרות, אבל אני לא יודע אם עמדנו עליה מספיק, וזה ש... האמת, עוד הזכרנו את זה קצת, אבל ראו טיפה להתחיל בזה, המתח בין השולחן ערוך לטור. הרי הטור, הזכרנו בעצם, היה מסגרת אד-הוק. זאת אומרת, הטור, שהוא הבסיס לשולחן ערוך, באמת נכתב כארבעה חיבורים שונים, שבסוף התלכדו בעיני רבי יעקב הרבי ישר לחיבור אחד שהוא קרא לו ארבעה טורים. אבל בעצם מראש הם לא נכתבו ככה. זאת אומרת, אין פה אמרה הוליסטית. אני מזכיר את דיוננו על ההלכה ההוליסטית או כן או לא. עכשיו, אצל השולחן ערוך מצד אחד יש יומרה הוליסטית מובהקת. מצד שני, כשאנחנו ניגשים לבחון באמת את האופן שבו השולחן ערוך מתקבל או נוצר, אז מסתבר שזה לא ממש צומח באופן הזה. עכשיו, יש לי איפשהו, אני רק צריך לחפש את זה, אני רוצה להראות לכם טיפה. בואו נראה אם זה באמת נמצא לי כאן. כל אחד מהכרכים של השולחן ערוך רואה אור בזמן אחר ובמקום אחר, והנה תראו לדוגמה את השולחן ערוך שיוצא בוונציה, סליחה, לא בוונציה, בואו נעשה את זה ככה, אני סובב את המחשב שלי אז אתם גם תוכלו לראות. זה שולחן ערוך אור החיים ונציה 1565. זה היה המהדורה הראשונה של שולחן ערוך, ששם הוא יוצא באמת, הוא יוצא בכמה שנים, אחד אחרי השני, אבל בסופו של דבר הם יוצאים כולם. זה, אתם רואים מה זה? ספר תורת כהנים, שולחן ערוך מתוקו של שולחן. עכשיו, הוא לא יוצא, הוא לא רואה אור כספר שולחן ערוך, אלא כספר תורת כהנים, כמו ספר משנה ברורה, נכון? עכשיו, למה הוא נקרא תורת כהנים? כי יש עליו שני פירושים של כהנים, אשך ואסמה, נכון? עכשיו, זה הולך טוב עם החושב משפט וכולי, כולם זוכרים לתורת כהנים. אבל הוא ספר תורת כהנים, זאת אומרת, הוא לא ספר שולחן ערוך. ובמקביל, אנחנו יכולים למצוא גם את ספר מגיני ארץ, שהוא...
מגן אברהם ומגן דוד.
עכשיו זה, למה קוראים לזה מגן אברהם ומגן דוד? ואת יש לנו שולחן ערוך אור החיים. החיבור הראשון שנכתב עליו זה פירוש מגן אברהם. חוץ מזה, יש את התז שכתב את החיבור שלו וקרא לו תורי זהב. עכשיו, למה קראו לו מגן דוד? כי כשחיברו את זה בהדפסה עם המגן אברהם, אז אמרו, רגע, יש מגן אברהם, אז אמרו למגן אברהם, נקרא לחיבור השני מגן דוד. אז אם יש מגן אברהם ומגן דוד, אז נקרא לחיבור כולו מגיני ארץ. אז ספר מגיני ארץ זה בעצם שולחן ערוך אור החיים עם מגן אברהם ותז.
מודפס עם שולחן ערוך, כן?
כן, כן, בשניהם כתוב.
גם את מגן אברהם שפה בדפארו
דרך,
לא
מגן
ארץ.
כן,
בשם.
בסדר.
עלינו היום, אבל זה ככה כבר, אני יודע, 200 שנה בערך, בסדר? באיזשהו שלב חוזרים להדפיס סט שולחן ערוך. זאת אומרת, יש איזו התקבעות של כל הפרשנים השונים לכל איזה, והם כולם חוזרים להיקלל יחד תחת הכותרת שולחן ערוך, ואז בתוך השולחן ערוך מדפיסים, כמו שאתם מכירים את זה, בכריכה אחת גדולה, את הכל באותה כריכה, וזה הכל...
אבל אני שהכין בעצם זה רק הכריכה. הדבר היחיד שמחבר את הכל ביחד זה רק הכריכה.
והכותרת, ואז חוזרת גם הכותרת שולחן ערוך.
החיבורים האלה כבר בצורה דיבור המתחיל?
כן, 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 זה כבר נראה, זה כבר נושאי כלים. הטקסט המרכזי בחיבורים האלה הוא כבר שולחן ערוך. אז
במקור איך החיבורים האלה נכתבו? גם צריך כאילו...
זה...
על השולחן ערוך
כאילו. מה?
במקור, אז זה פס אי פעם לבד, נגיד, כאילו כל אחד
מה... אסמה? לפניכם, בסדר? מהדורה הראשונה של אסמה?
זה עם שולחן ערוך או...
אתם רואים איך זה נקרא? ספר מאירת עיניים, נכון? אני לא רואה, אז תקראו אתם, אתם רואים?
שולחן ערוך,
כן,
שולחן
ערוך, בסדר? אז זה פעם ראשונה שהוא מודפס עצמה לבדו, הראשונה, ולדעתי, אם אני זוכר נכון, גם האחרונה. בסדר? כי צ'יק צ'אק מודפיסים את, מה זה צ'יק צ'אק? לא, צ'יק צ'אק כל כך, באלף, קצת אחרי פטירת השח, יוצא באיזה אלף, אנחנו מדברים על 1600. השח נכתב ב-1665, יוצא טיפה אחרי זה, יוצא כבר שולחן ערוך תורת כהנים. בסדר? אז... טוב, עכשיו, הדבר הזה הוא באמת... הוא דורש מחשבה. זאת אומרת, מה באמת... מה זה עושה? זאת אומרת, שוב, אנחנו רגילים לחשוב על שולחן ארוך, אבל צריך לחשוב האם הם חשבו על שולחן ארוך. זאת אומרת, האם השולחן ארוך באמת, אתם רואים שיש איזה תהליך מורכב של היותו או חוסר היותו שולחן ארוך. זאת אומרת, עד היום, אני אומר, ממש כאן שתי הבומה היא מאוד עוזרת להמחיש, עד היום אנחנו בעצם לא מניחים שכל דבר שסביב השולחן ארוך הוא באמת שולחן ארוך. אלא יש לנו, השולחן ארוך, אני רוצה להגיד לנו, הרבה יותר דימוי מאשר ריאליה. יש לנו דימוי של ספר שנקרא שולחן ארוך, אבל אין ספר כזה אחד באמת שנקרא שולחן ארוך. יש לפחות ארבעה כאלה. ואולי הרבה יותר, לפחות ארבעה, כי כל טור יש לו פרשנים אחרים, הוא בנוי אחרת לגמרי. גם אם תבחנו את האנרגיה הפרשנית, כאילו שזורמת בתוך, בכל אחד מהחיבורים האלה, היא שונה לחלוטין. נכון, לא הרי הדיונים בין הבית שמואל, אחר כך מחוקק באבן העזר, כי הרי הדיונים בין התז למגן אברהם ואורחה. זה מערכות שיש להם, עכשיו זה טבעי שיהיה להם אנרגיות שונות, כי באמת פועלות בתוך מרחבים חוקיים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. והיומרה להאחיד את כל החוק, כביכול יש כאן איזה הלכה אחת שהיא כולה פועלת באותו אופן בעצם, והתשתית שלה היא עובדת בדיוק אותו דבר, היא לא כל כך עובדת. אז כשאתה בוחן אותם בגופם של דברים, אז הדיונים בחושן משפט, הדיונים באור החיים לא מתנהלים באותה, לא באותה מתודות. זאת אומרת, כללי, ובוודאי אפשר לדבר, כללי הכרעה בהלכה, נכון, יש לנו כללי הכרעה בעיסוק ויתר, שהם לא יהיו תקפים בממונות. כי לא עזרים על בתר רובו בממון, אבל עזרים על בתר רובו בעיסוק ויתר, נכון? זאת אומרת, יש לכל חלק בתוך המערכת הזאת, היא, איך למדתי הבוקר, היא פרקטלית, במובן מאוד ארוך, זאת אומרת, היא פועלת במרחבים מאוד שונים, ובמובן מסוים גם זרים אחד לשני. עכשיו, אחד הדברים היפים שנוצרים כבר אצל חז"ל, זה כשחז"ל משליחים ממערכת אחת למערכת אחרת. נכון, לומדי הלכות שבת פה, פוגשים את מחלוקת רב ושמואל כבר, נכון, על הדיון של כלים לטהרה, האם הגדרת כלי לטומאה וטהרה, היא תהיה גם הגדרת כלי לשבת. שזו מחלוקת מרתקת, אז מה פתאום להגדיר כלי לשבת על דיני טומאה וטהרה, על רקע דיני טומאה וטהרה? מה שמתרחש זה שדיני טומאה וטהרה שמאבדים את הרלוונטיות שלהם, הופכים יותר ויותר להיות המקור הקונספטואלי להגדרות מערכתיות הלכתיות בהרבה תחומים אחרים. נכון, לכן לא סתם אנחנו מוצאים את הבריסקר זורקים לטהרות ולקודשי. כי מסתבר שהרבה הגדרות מאוד בסיסיות של המערכת ההלכתית באופן רחב צומחות דווקא באזורים של קודשי וטהרות. ששוב, מרגע שהם איבדו את הריאליה שלהם, הם הופכים הרקע והמצע לדיונים קונספטואליים. נכון, אנחנו מוצאים תהליך מאוד דומה. בהלכות שבת זה מאוד מאוד בולט. הלכות שבת שואבות כל הזמן בהלכות המקדש ובהלכות טהרות בצורה מאוד חזקה. גם לגבי מוקצה זה פועל, גם לגבי הגדרות של כלי. זאת אומרת, יש המון המון תחומים שבהם יש תחושה שהלכות שבת נשענות חזק על ההלכות של טהרות ושל המקדש. אז שוב, זה טיפה על התמונה של נושא הכלים אחד. ועכשיו, בואו ניכנס רגע פנימה אל ההקדמות של העצמה והשם. נתחיל עם עצמה.
כן, יכול להיות שהאמב"ם סייע לזה? כי יש איזה שהיה פעם חיבור, חיבור יחיד שהקיף את כל ההלכה. כאילו זה כבר, זה יצא בזה יחס מסוים להלכה. בגלל זה כאילו, כשגם עלינו שם הוא כותב ארבעה ספרים נפרדים, איכשהו, שהוא ניסה כאן להקיף.
אני חושב שמי שעזר לזה יותר, אפשר לציין שורה של דמויות שעזרו לזה. אחת זה משה רבן, השנייה זה רבי יהודה הנשיא, השלישית זה הרמב"ם, והרביעית זה רבי יוסף קארו. אני מזכיר, זה ציר שראינו שרבי יוסף קארו בעצמו בונה אותו. זאת אומרת, הוא לא ציר ששלפתי עם השרוול, הוא ציר שאצל הרמב"ם התמונה היא הרבה יותר רחבה, נכון? זה משה ואחרי זה יהושע, הנביאים והזקנים וכולי, 40 דורות עד הרמב"ם. זאת אומרת, יש תמונה מאוד ברורה של מסירה. עכשיו, זה ודאי שהערוץ הזה של תמונה, שאפשר לקרוא לתמונת ההלכה האחת, היא תמונה מאוד דומיננטית בתוך ההלכה. היא לא תמונה שאין לה מקור. זאת אומרת, זה לא רק איזה דימוי כזה שתלוי בכריכות של השולחן ארוך. וברור גם, ואני מזכיר, שזה הדימוי שיש לרבי יוסף קארו מול העיניים. זה רק לא עובד בפועל, ודאי לא שאתה נשען על הטור. זאת אומרת, רבי יוסף קארו עושה ממש דבר בהיפוכו. כשהוא מחזיק בראש את התמונה של הלכה אחת ונשענו בפועל על הטור. זה ממש תמונה שאני מודה שאני לא באמת מבין איך הוא עשה אותו. זאת אומרת, ואולי חלק מהקסם שלו שולחן ארוך, אולי גם חלק מההצלחה שלו היא נעוץ בדיוק בתמונה הזאת. זאת אומרת, בלשמר את הסדר הסימבולי של הלכה אחת מצד אחד, מצד שני ליצור בשטח הלכה שהיא כל כך לא אחת, והיא כל כך לא קוהרנטית, והיא כל כך לא, אפילו לא מתיימנת לקוהרנטיות, זאת אומרת, היא לא מנסה להיות אחידה ולחודה ומודקת כזאת, כמו אצל הרמב"ם אנחנו רוצים לפחות את היומרה הזו. אצל השולחן ערוך אין תחושה של הלכה קונספטואלית כזאת מאוד מובהקת, מאוד אחת. זה תמונה מראש הרבה 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 יותר מגוונת. ויכול להיות שזה הקסם של השולחן ערוך, סוד קסמו במתח בין שתי התמונות האלה. במתח בין תמונת ההלכה האחת מצד אחד, שלא יכולה לתפקד, לבין הריאליה שלו או הפרקטיקה שבה הוא עובד, שהיא מאוד מאוד דינמית ולא... הדוקה מדי. סמך, אמרי כזה. אז בואו נכיר את הסמך. אז בואו תפתחו רגע את ההקדמה ששלחתי לכם, ונתחיל לדבר ממנו. הסמך, יש רק להגיד, קראו לו רבי יושע פלק, הכהן קץ. עכשיו גם פלק וגם קץ, כל מי שהיה כהן היה קץ, כמו שכל מי שהיה לוי היה סגל. בסדר? קץ זה כהן צדק, סגל זה סגן לוייה. לא, השמות האלה לא באמת זה, אתם תראו ש עכשיו יושע פלק זה גם זה שם שהולך ביחד, שם יהודי שהולך ביחד, כמו נתן נטע, כמו שאנחנו מכירים אחרי זה, אני יודע, דובר, זה יושע פלק, זה ככה קוראים לו. אנחנו מוצאים שבכמה מקומות הוא נקרא פלק או ולק, יש למרות שהאמת היא שאני לא בטוח, יכול להיות שפלק זה שם משפחה ולא שם פרטי, שפלק הולך עם קץ. אני חושב שבזמן הזה זה עדיין שם פרטי. טוב, לא משנה. ברוך אלוקינו, אשר טוב גמלנו. זה לפניכם. ברוך אלוקינו, אשר טוב גמלנו, כאשר נגלה לעינינו מבריאת עולם והזמננו. ואף שלפעמים לעניות דעתנו נחשבו דברים הבאים עלינו שהם לרעותנו, והאלוקים חשבם לטובתנו כי הוא התומך גורלנו ומידענו על דרך טוב לנו על ידי הרועים שהמיד לראות אותנו וכו' וכו' וכו'. מכל מקום אין הדור יתום מתורת קדמוננו, ומעורם או ראינו, שדברים אשר חוברו לפנינו, וכו' וכו' וכו'. אני קופץ רגע, אנחנו לא נקרא את כל ההקדמה למרות שהיא כולה מרתקת, הוא מצטט בעמודה השמאלית את הרמב"ם בהקדמה למשנה, נכון, חמשת החלקים שיש בתורה, שמשה נצטווה ללמד אותם על פה ולא בכתב. יודע, אני קורא. ונצטווה, כאן זה חשוב, נצטווה משה מסיני ללמד כל אלו בישראל על פה ולא בכתב. כמו שדרשו רבותינו אמר בשואל, הכרת השם ברית עם ישראל כי אם על פי תורה שבעל פה. כי על הדברים האלה אני קוראתי לכם ברית, נכון? לא קראת השם ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. רק יחידים היו כותבים לנפשם ראשי פרקים, והיו קוראים אותו מגילת סתרים. וכתבו הקדמונים הטעם, שימו לב, כדי שלא ישנו המינים תורה שבעל פה למינות, כמו שעשו לתורה שנכתב. זה מעניין, מה? מה שינו למינות? זאת אומרת, עם מה הוא מתמודד? גם לא כותבים תורה שבעל פה?
מה, יש
כאילו הנצרים? נכון, ברור שזה מה שנמצא פה ברק. כמו עושים הנצרות, כמו תורה שבעל פה, חלק מהמבנה שלה, זה שהיא עוברת בתוך הקהילה, היא אומנת קהילות טקסט, ולכן אי אפשר לשחק בה. ברור שמה שנמצא פה ברקע, זה לא ברור, זה מפורש, שיש פה את המינים, נכון, הנוצרים נמצאים ברקע, והאופן שבו הם משחקים בפסוקים, הוא אומר, זה נורא מסוכן לכתוב, זה פתאום נותן איזה הקשר פוליטי נורא מעניין.
זה דברים
מודפסים,
יש צנזור,
זה
צריך
להיות
פעמים ברקע. זה הספר של השרירה והגרת של הנעים, זה חנכון. נכון, נכון, זה כבר מופיע אצל השרירה, וזה מאוד מעניין. נכון, כתבו הקדמונים אותם, עשו שום דבר באמת על ידיעת ראש ריבה. גם, עכשיו שימו לב, כדי שלא יסמכו על מה שכתוב לפניהם ולא יעסקו בה כל כך ביום, כמו שצריכים ניתן לב שילמדו בעל פה. אז אם זה כתוב, אז מה קורה? אז לא נותנים ברצינות, נכון? הלימוד הרציני הוא ליתן לב, לעסוק בעיון, ליתן לב שילמדו בעל פה. שאז צריכים להגות בהם תמיד כדי לזכור הדברים ולא ישכחו. ועל ידי כך יוצאו מדעתם ומסברתם כמה דינים. עכשיו שימו לב, זה מאוד חשוב. מה המודל ההלכה האוטופי של הסמך? הלכה שלא כתובה, נכון? ולכן משלמים אותה בעל פה, ועל ידי זה מה? נותנים לב ללמוד בעיון ומוציאים דינים מהספרה. זו ההלכה האוטורית. ואני אומר גם שמאה איתם לא רוצה השם יתברך שיכתבו התורה שבעל פה, מפני שהדבר שנכתב לפנינו השתנו בו הפירושים שעליו. עכשיו שימו לב שיעור של עצמה. כמו שהוא בשמעתי פרק כלולה בגזול שאנחנו עוסקים בו היום. נכון, זה ממש, זה תיעוד. מה? עכשיו זה ממש מנתק, תראו את התיאור שאנחנו עוסקים בו היום, שדעית שם בגרמה שיוליך ויביא עלולה ויעלה ויוריד אותו. ותני עלי ירושלמי שיעשה שלושה מאמינים על כל דבר ודבר והביאו עריפי הראש. ויש בזה כמה שיטות ופירושים, לא ראי זה כי ריזה, שיטת עריף סגיות וסיעתו, שיטת עריף, ובשיטות עריף יש פה שלושה פירושים, האחד פירוש הראש והשני פירוש הרמב"ם והר"ן והשלישי פירוש הרמב"ן. ובדבריהם חולקים הגאונים, לא יודע מי זה, רבי משהו מפרק והמערם, שזה הרמ"א ומהרש"ל, וגם דבריהם סתומים בכוונתם על פי הסוגיה לגמרא. והבאתי דבריהם בדריש הבלכות כולה סימן תחרי שונה א', ושם כתבתי הנראה לעניות דעתי בפירוש הסוגיה ובדבריהם בסייעתא דשמיא. עכשיו שימו לב לתיאור הזה, ממש תיאור מרתק, נכון? הוא אומר, תראו, יש, זה הסוגיה, נכון? זה מה שאתה רואה, ואתה רואה שהוא נותן לך לנו את התמצית של השיעור שלו בישיבה. זה השיעור שאני הולך ללמד היום בישיבה. לכל כולה, עכשיו גם הדוגמה האקראית הזאת היא ממש מלבבת, נכון? זה שהיא כאילו, היא אומרת, וואלה, זה... הוא לא הולך לאיזה דוגמה, הנה תראו ממה שאני מלמד היום בישיבה. אגב, תלכו לדריש של סימן תחרי שונה א', תגלו ש... לא, זה לא נמצא. עכשיו, למה זה לא נמצא? כאן זה דבר מעניין. זה לא נמצא כי הדריש עבר כמה וכמה עריכות, כמו שהוא יגיד בהמשך, והתיאור הזה כמעט כולו נמצא בבית יוסף. אני אומר, לא צריך לכתוב את הדריש. זה דבר מעניין. אוקיי, אבל, ואם זהו בהלכה זו הקלה, קל וחומר בשיטות וסוגיות ועניינים החמורים. ואילו לא נכתבה, אלא נמסרה ההלכה עם פירושה מחכם לחכם פה אל פה, לא היה בו מחלוקת, ולא היינו צריכים לחלות ימינו במבוכה או פירוש ההלכה, והיינו עוסקים באותן שעות בלימוד אחר. עכשיו, שימו לב, זה מזכיר לכם משהו הטקסט הזה? מה שכבר פגשנו?
זה דבר שאל.
ברור, אני חושב, האג'נדה פה היא כמעט זהה לאג'נדה של הממשל. טקסטים זה דבר לא מוצלח. יותר מהם היזהר בני לעשות ספרים הרבה, זה הפתיחה של המערש"ל. ספרים לא יכולים, זה מדיום מאוד צר, האפשרות שלו באמת להעביר מסורת והלכה היא לא מוצלחת, זה לא עובד ספרים. זה התודעה שאנחנו עכשיו לא באופן מפתיע, סמה הוא תלמיד מובהק של המערש"ל. סמה הוא גם שאיר בשרו של המערש"ל וגם תלמידו, הוא לומד אצל המערש"ל ואצל הרימה. ועכשיו, אם תראו אחרי זה, יש תיאור שחוזר אל מסירת התורה. משה מסר כל אלה יהושע תלמידו וכו' וכו', ואני קופץ קדימה. התיאור הזה הוא, זאת אומרת, מי שרוצה יכול להציף טקסט מול טקסט, את ההקדמה הזו מול ההקדמה של המערש"ל, הזיקות בין שתי ההקדמות האלה מרתקות. זאת אומרת, די ברור שההקדמה בנויה כמעט באותה תבנית, היא קצת יותר מורחבת. הקדמה של עצמו. וסוף התיאור שלו תקפצו לעמוד 3. אחרי שהוא מביא, מתאר, זה טקסט שהוא באמת חשוב. זאת אומרת, זה ממש מבוא לתורה שבעל פה עד השולחן ערוך והרימה, תראו בעמוד 3, בעמודה השמאלית. דרך זה לא היה נכון בעיני מורי ורבי הגאון של סבי רבן משה איסרליין. לפסוק כשניים מהשלושה הנ"ל, תוקף כמובן את מנגנון הפסיקה של הבית יוסף, של שניים ושלושת עמודי ההוראה, בסדר? אף במקום שאחרונים אשר מהם אנחנו שותים, כדי לתקן זה חיבר מרם חיבור נאה ומעולה, קראו על שמו דרכי משה, אשר לא זכינו עדיין לאורו. שימו לב דבר מעניין, הדרכי משה עוד לא יצא לאור, אבל אפשר כבר להגיד, לסמה יש אותו בכתב יד, אצלו, בסדר? הבח שולח שאלות לסמה, הוא אומר, אני שמעתי שלך יש דרכי משה בכתב יד, אז תגיד לי מה הרימה כותב בסימן הזה, מה הוא כותב בסימן הזה. בסדר, אז לסמה יש אותו בכתב יד.
ואת המפה יש להם,
כאילו. מה?
את המפה יש להם.
והוא תוקף משתירו, שהמוריק היה דר בארץ ישמעאל, אשר כמעט כולם נמשכים מימי אבותיהם אחרי פסקי הריף והרמב״ם, שהם מכוונים לדעת אחד, דולת דינים פרטיים, בגלל כן היה נעלו הכלל אשר ילך אחר שניים מהשלושה, שעם זה יישארו בני מדינתו על הנקותיהם, מה שאין כן לדרים במדינות הללו. ו- והנמשכים אחר חכמים, מנהיגי אשכנז וצרפת, וכולי וכולי, ואתם רואים שהוא ממש, זאת אומרת, הוויכוח בין הרמ"א לרבי יוסף קארו מוצג כאן באופן מאוד מובהק וברור, והמוטיבציה של רבי יוסף קארו ברורה לחלוטין לחכמי דורו. הם אומרים, ברור שהוא רוצה להשאיר את ההלכה כמו שהיא נהוגה בספרד, כך הוא רוצה לבנות את ההלכה שלו, ולכן... עכשיו, שימו לב, עד הפסקה, והנה אנוכי הקטן, לדעת שהיא באותו עמוד למטה, הוא בעצם תיאר את כל השתלשלות ההלכה עד אליו, עד השולחן ערוך והרמ"א. עכשיו, מבחינתו כבר, בניגוד למהרש"ל ולפני דורו, השולחן ערוך והרמ"א הם כבר הנחת יסוד. הם כבר כתובים. והנה אנוכי הקטן יושב ולק, בן לאדוני כבוד הרב אלכסנדרי הכהן, נער הייתי גם זקנתי, כל ימי בין גדולים נתגדלתי, ובלימוד תורת השם חפצתי. בימי חורפי למדתי אצל מורי ורבי שרי הגאון מורה ריסרליש, אחריו נכנסתי לפני ולפנים אל היכל קודשו של מורי ורבי אלוף הגדול מורה שלמה לובין. אז הוא התחיל אצל הרמ"א ואז הלך אל המהרש"ל. בצילם תמיד ישבתי, אני מדלג טיפה, ולשבת בבתיהם כל ימי חיי נפשי תאווה אל מלאכת תלמוד לקרובה, ולהראות תלמידים הגונים בגבולי ובמקום גדולים יעמוד רגלי, ולא תהיה האמת ממני נעדרה לראות לבני ישראל לארץ ישרה, דרך ישרה. זו הייתה תפילתי מימי חורפתי עד ימי זקנותי. מה הוא רוצה לעשות? הוא יושב אצל הרמ"א והמהרש"ל, ומה תפילתו? הוא רוצה להיות ראש ישיבה. מובן. זאת הייתה תפילתי מימי חורפתי עד ימי זקנותי, וגם שמע השם בקולי. מיום באתי לתאר סיאלי, וזכיתי להנהיג הקהילות ולתפוס ישיבה בשערי בת רבים, תיזהר להן עברתי כתל בחרבבים. זכיתי, הייתי באמת רב קהילה, ורב קהילה באותו זמן הוא גם, חלק מהתנאים שלו כרב קהילה זה שהוא גם מקבל ישיבה. זאת אומרת, במובן מסוים זה צ'ופר שהקהילה נותנת לרב הקהילה, שהיא מחזיקה עבורו ישיבה. זה חלק מהמחויבות שהקהילה מתחייבת לרב, שהיא תחזיק כך וכך תלמידים בישיבתו. ישיבה, כלומר, נניח, כמו בשיח, 20 תלמידים.
לא יהיו.
בסדר? זה פחות או יותר הסדרי גודל של ישיבה, הקהילה מתחייבת להחזיק אותו. עם תלמידה ירדתי לעומק מצולה בים התלמוד ונעשה לפנינו דרך סלולה, וכל החיבושים שבכל מסכת שחידשתי לזיכרון רשמתי אותם בשעה שעמהם למדתי היו עולים בידיי מ-14 מסכתות חידושים, ובעוונותינו הרבים בעת השריפה מידי נפרשים הגבילים עם הפירושים, ומאז פניתי כל וכל לטור ולדרוש דרך הישר שלך או נשרפו לו חידושים על 14 מסכתות. אומר, טוב, צריך מה לעשות משהו אחר. ובחרתי לנפשי ללמוד וללמד עם רבנים מובחרים הלכות הריף הרן, מורדכי הראש והטורים. שימו לב בסדר הלימוד בישיבה, ריף רן, מורדכי ראש טורים, לדקדק בכל אחד בסדקים ובחורים ולכתוב על כל אחד באורי. אבל עכשיו שימו לב, ובירותי רוב התלאות המוטלים על רב המנהיג קהילה ושמעת בפרט בדרך הנעל בעידה הצלולה, בעבור זה הייתה שאלתי ובקשתי מהשם הרואה אותי שימלא שאלתי לזכני לבית תלמוד ולבלתי היה גלמוד, כי מלא ידי להספיק פה רבנים חשובים. לפני מסדר תמידי, מה הוא אומר? אני רוצה להיות ראש ישיבה ולא רב קהילה. ותרם אליו קראתי שמע שם תפילתי, ונתן בלב חמי הקצין והנדיב ראש ומנהיג היה בקהילת קודש לבוב, נודע בשערים שלנו בישראל בר יוסף, דיבר על ליבי ואמר לי הנה דבר מצווה והיה בגורלי וכו', ונתן לי ביתו של אבנים הבנוי לתלפיות, בו בניינים תחתיים, שניים, שלישים ועליות, להתאסף בו עדרים עדרים ולתלות עליו כל שלטי הגיבורים. הוא מקבל מה... העברית שלו היא פשוט יפהפייה, נכון? איזה עברית הייתה להם. אבל מה הוא מקבל מהשבר? מה? בית. ועל זה שמח ליבי ותעלוז מקהיליותיי, לבלתי מש מתוך האוהל, אף אם אתבקש בקהילה גדולה להתנהל. נדרתי וקיימתי ומכוח אל הפועל הוצאתי מחשבתי ונתבודדתי עם תלמידים משכימים ומעריבים ובנת העולם הטבעיים, ועסקנו בתלמוד ובפוסקים הנ"ל להאמין כל דבר קשה על מכונו כפי שרואינו השם ממונו. אז מה המודל? איזה מין טיפוס הוא עשמה?
למדן מתבודד.
למדן מתבודד?
לא, הוא רוצה את הספק רק בלי...
הוא מורה. נכון. הוא מורה, הוא למדן. המרחב שהוא פועל בו הוא המרחב של הישיבה. כאן אנחנו צועדים, אני חושב, צעד מאוד משמעותי קדימה, כשאנחנו מתחילים להבין את ההקשר הרחב של הדמויות האלה. זאת אומרת, הוא רב קהילה, כי מה לעשות? צריך להיות קצת פרנסה. אבל ברגע שהוא מצליח להתפרנס בלי להיות רב קהילה, אז הוא נוטש את הקהילה שלו, ויש לו תלמידים, והוא אומר, תורה לומדים תלמידים בישיבה, שם זה קורה. עכשיו, מה הוא עושה שם? הוא לומד איתם, רמב״ם וטור וכו', נכון? זה... ואז... זה כבר מעניין, יש פה עוד הרבה, הרבה מה להוסיף, למה הוא קורא לחיבור שלו פרישה ודרישה, שזה משמע סוג של בדיחה, נכון? למה הוא קורא לזה פרישה ודרישה? הרי כשם שקיבל שכר על הלב, דרישה, כך נקבל שכר על הלב, פרישה, מה זה פרישה?
סכם.
מה? פרישה זה? הפסקה, נכון? עכשיו, בפרישה, מה זה פרישה? יש שם פירוש, נכון? זאת הופך את המשמעות של הפרישה, אבל מי שירצה יעיין זאת אומרת את הוורט הזה של דרישה ופרישה הוא לוקח מהלבוש, הקדמה של הלבוש, תקראו שם, תראו מהפוקס לקח את הדרישה והפרישה, אבל הלבוש אגב זה עוד חיבור מעניין שלא דיברנו עליו בכלל, שראוי להרחיב פה, אבל הוא אין לנו את הזמן לזה, אבל אני חושב אנחנו יכולים ממש לראות את הטיפוס, נכון? זה הטיפוס, יש כאן ראש ישיבה, למדן, שכותב פירושים, ומכאן
אבל אני לא חושב בכלל
אז תקפצו קדימה לעמוד.
אני דרך אגב, מה היחס בין התנועות האלה של כאילו האנטי-טקסט, אבל לכתוב פירושים, הוא חזר על זה כאילו, על כתיבת הפירושים. כאילו זה נמצא על זה שהפירושים האלו הם לא הטקסטים האלה שהוא התנגד אליהם, היותר מרכזיים, האלו שאותם צריך להעביר בעל פה או של...
אני חושב שבניגוד למרשל, הוא מבין שאין ברירה. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא בא לכתוב, כי הוא מבין שהשדה הוא שדה שבו, שוב, ספרים נכנסים פועלים.
כאילו, קיצור, תמיד זה לך שאלה מלחפים, כאילו מי שרואה את הרוח, אומר את זה, אז הוא חייב לעשות להתכופק בפני האלה של הקווים. אחרי זה
נצחו. זאת אומרת, אני ממליץ באמת לקרוא את הכל, כי אפשר ללמוד עוד הרבה מה... יש פה עוד המון פסקות שדילגנו עליהן, שהן מלמדות הרבה מאוד על התודעה שלו, אבל תקפצו לעמוד 6, לפסקה בצד הימני, שנקרץ, ולחלק הרביעי. לחלק הרביעי שהוא פירוש על השולחן ארוך. הפירוש שלו הוא רואה אותו בעצם כמורכב מארבעה חלקים, בסדר? שזה שני הפירושים על הטור. שלושה הם על הטור, והרביעי הוא הפירוש של השולחן ארוך, כשעצמה הספר מירת עיניים שיש לפנינו על כושר משפט הוא בעצם התחלת הפירוש, הוא מתעתד לכתוב על כל השולחן ארוך, כמו שהוא כתב את הפרישה ודרישה על כל הטור. זאת אומרת, זה ה... אבל קראתי לחלק הרביעי שהוא פירוש של השולחן ארוך, עכשיו שימו לב, קראתי שמו ספר מאור עיניים, כאשר הוא באמת מאיר עיני המעיינים בשולחן ארוך ובהגעותיו הסתומים והחתומים, אשר זולת פירוש זה אסור לפסוד מתוכו. זאת אומרת, בלי הפירוש שלי, אתם לא יכולים לסוף מהשולחן ארוך. גם יאיר עיניהם בכמה וכמה חידושי דינים שנתחדשו. זאת אומרת, יש לי חידושים גם. וגם לרבות שבחיבור זה יתפקחו עיני המעיין בכמה וכמה פשקים ועניינים שנראים סותרים זה את זה. יבוארו בו דברי הרמב״ם והטור במקום שהביאני ההכרח להעתיק לשונם ועבדנו הנכונה. כלומר, איך הוא תופס את מה שהוא עושה? אבל קודם כל אני יש פה דברים שאתה לא יכול לפסוק בלעדיו. דבר שני, יש פה חידושי דינים. דבר שלישי, יש פה פירושים. שימו לב שזה הולך יחד עם התפיסה העקרונית שלו. אין פער בין פירוש לבין פסיקה. אלה שני דברים שלא קיימים במרחבים נפרדים. לומדים בישיבה, נכון? והשיעור בישיבה הוא מה שיהיה כתוב אחרי זה בדרישה. לומדים בישיבה מחדשים חידוש, זה מה שיהיה אחרי זה כתוב להלכה. להסביר את הרמב״ם ולפסוק הלכה זה אותו דבר. זה מתרחש בדיוק באותו מרחב. נכון? גם אותו טקסט בסוף. ולטקסט הזה הוא טקסט מרובה מטרות. יש לו המון המון מטרות. לפסוק הלכה, אחד יש דינים, וגם לבד מאורים.
אז למה כל כך סלט מהתמות של הפסק והקהילתי?
אז תכף נראה למה הוא סולד
של השנייה.
עוד שנייה. עוד שנייה נגיע ונראה. ממש עוד רגע, אנחנו גם כבר לקראת סיום. טוב, בואו נראה, עכשיו נדלג. בואו נדלג לבח. הקדמת הבח גם היא נשלחה אליכם, היא אמורה להיות לפניכם איפשהו. אז אני קורא מהקדמת הבח, אני לא יודע איזה מבנה של הקדמת הבח קיבלתי ממני. בצילום, בטקסט, ומה? פרויקט השוק. בטקסט. אז אז אז, אז תקראו את הקדמת הבאך ל השאלה אם באור החיים יש משפט. בואו נתחיל עם יורדיה, בסדר? הבאך קודם כל כותב פירוש על הטור ולא על השולחן ערוך, שזה דבר מעניין. זה חלק מהמסורת האשכנזית שהעדיפה את הטור על השולחן ערוך, בסדר? אבל בואו תראו את האנרגיה של החידוש שלו. אני קורא מהקדמה שדעתי מופיעה האחרונה בקובץ, שזה הקדמה של הבאך לטור יורדיה. ביום כי חיבורי בית חדש על עזה ליורדיה הוא בית גדול, ביתר שאת וביתר כמה מעלות טובות. למה קורא לו אגב בית חדש? אתה יודע, יש לכם?
אתה רואה את מה
שהבח? מה? הקדמת הבח לטור יורדיה. יש לכם את זה?
כן, זה היה
בגוף המייל ששלחתי בזמן. ביות כי חיבורים, למה קורא לו בית חדש? כמובן על בסיס בית יוסף. זאת אומרת, יש את הבית יוסף, יש על גבי הבית יוסף את הבית חדש. וביית כמה מעלות דבות, כי ארוכה מארץ מידת כללי ובתי איסור ויתר, וחווה מיני ים ולא דעת ותמונה, כמיים והם נכסים, משתבונות ידליהם. על כן באתי לעורר ולהזכיר את תלמידי בילדי, שלא ימהרו להשיב על דבריי המנופים בין הפה וכברה על פי שורש הלכה ועיקרה. וידעו הכל, עכשיו שימו לב, גם כי היה עולה על הדעת איזה פירוש או יישוב לקושייה, מתוק לכך התלמיד, לא יכנסתיו לביתי זה, יען שאיננו אמת לפי העולה מסוגיית התלמוד. הלא כל תפילתנו ובקשתנו, ותן בליבנו בינה להבין ונשכיל, ללמוד וללמד תורת אמת. מה נוסף פה כמובן, איזה מילה הכי חשובה שהוא מוסיף ואין אותה בסידור? אה? התורת אמת היא לא מופיעה בה, אנחנו לא רוצים את זה בבוקר. כדי לשמור ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. ואם ניתן לרשות למושישי ולחדד תלמידים ולהלהיב הגבבות על דרך רבה לחידוד דבעי ודבעי, אין זה אלא בעל פה בישיבה. ובדברים הקרובים הוא פונים אל האמת ויש להם פנים מהירות ומנהירות. אבל דברים כאלו לא ניתנו להיכתב בספר ובדין, וכל שכן יד פיסה. כי נותנו דברי חכמנו, ראיתי בני עלייה ואינם מועטים. ומי שאין לו חך לטעום המתאמים, יתלה עצמו באילן גדול ויחנק ויכשיל את הרבים. והנה הייתה סיבה ממנו התברך, שנתאחר חיבור זה מדפסתו שנה תמימה, ואתה ראיתי דמוכן שבטו השגיח בשגחה פרטית שנתאחר, והוא כי הקדימו המדפיסים בלובלין להדפיס חיבור על יורדיה, שחיבר הרב החסיד הגדול, מוערך ולקץ, כמובן לא על אסמה אלא על הדרישה. וכאשר נודע אליי, שלחתי להביא לידי הקונטרסים שנתפסו, ובחילה לא הובאו לידי אלא מקצתם ועברתי עיוני עליהם, ולפי עניות דעתי נטרפה השעה לרב ונתבקש בישיבה של מעלה מקמי מהדור הבטרה, מקצת דברים אין לי ספק שלא אמרם הרב אלא אחד מתלמידיו. עכשיו רק כדי להבהיר שגם הדברים הראשונים מכוונים אל עצמם, אני תחזרו רגע לפתיחה שלו עכשיו לאור החיים וחושב משפט. של הבאך לאור החיים פה של משפט, אני מקריא שלושה משפטים. וביות שבזמננו זה עמד הרב הגדול החסיד מוערך ולקה כהן ז"ל, וחיבר ביאור ארוך על ספר השולחן ערוך, ומתוך פירושיו וביאוריו לפעמים נמשכו דינים מדינים שונים, לא שערו בראשונים. על כן הביאני ההכרח לעורר ולהזהיר למעיין בהלכה למעשה לאורות קשורה. אבל אתה באנו על דבריו בקצרה, אם יגזור השם בחיים, אבוא בארוחה בתוכחת מגולה, בחיבור שהתחלתי פה על ספר שולחן ערוך. מה מפריע ללבך בפרויקט של עצמה? דינים מדינים שונים, שמה? שלא שערו בראשונים. איך אתה יכול לחדש שלך? עכשיו אני מזכיר, בעיני עצמה, תזכרו במה שאמרנו, זה אותו, זה השיא של הלימוד, זה שמישהו לומד ומחדש הלכה, נכון? בעיני הבאך, אמר לו, מה פתאום, לא יודע, לא יודע. הבאך שבו מזכיר, הוא רב קהילה גדולה, רב הקהילה בקרקוב. מסתכל על הראש הישיבה הזה בלבוב, אומר, אתה משוגע ממנו, אז לא לומדים הלכה ככה. אז יש לך כמה וורטים יפים שאמרת בשיעוקלוני לאתגר את התלמידים? זה נחמד, אבל מהחילוקים שלך בשיעוקלוני לפסוק הלכה נגד הראשונים?
הוא היה אחרי הרמ"ג?
מה?
הוא
שניהם אחרי הרבה, שניהם פועלים, הבח צעיר מהספר,
זה היה תימן בקרק עוד,
כאילו היה... כן, כן, הבח יושב על כיסאו של
הרבה. עכשיו גאורה עם הרב של מז'יבוש.
היה גם הרב של מז'יבוש, אבל יושב על כיסאו של הרבה.
יש בית כנסת של הבח, חור כדי שכתוב פעם על כנסת של הבח במז'יבוש.
זאת אומרת, התמונה הזו, אני חושב, הדיון, עכשיו, זו שאלה נורא מעניינת עכשיו לבדוק, האם באמת הבח והסמר הם כל כך שונים אחד מהשני באופן שבו הם פוסקים הלכה, למעשה. אני נוטה לחשוב שכן. זה דורש, כדי להגיד את הדבר הזה כאמינה קונקרטית בתוך הפסיקה, צריך לעבוד הרבה יותר חזק על הבח והסמר, הייתי הולך בעיקר לסובד. לבחון באמת איפה הבח, הבח מול הפרישה בדרישה בסובד, ביורדיה, לבחון באמת את צורות העבודה שלו. יש לי כמה דוגמאות, זאת אומרת, אפשר להראות, הבח על חושב משפט תוקף את הסמר ביותר מ-100 פעמים. זאת אומרת, בחריפות רבה. שר אלי מרי לאדון הסמר שלא דקדק ולא ראה ולא הסתכל, ואם היה בודק היה לא היה חס וחלילה שהיה אומר דבר כזה, ואומר דברים שמוטב שלא היה, שלא הייתה ששומעת אותם אוזן מעולם, כותב מה זה בחריפות על הסמר, הוא יורד עליו ללא הרף איפה של משפט. ובהרבה מקומות זה בדיוק על רקע הנקודה הזאת, זאת אומרת, הסמר מציע תובנות שהן תובנות פרשניות חדשניות בסוגיה, ועל רקע התובנות האלה מציע הלכה. זאת אומרת, מציע חילוקים להלכה, אומר לא בכלל, איך אתה מוציא חילוקים? תודעת הפסיקה של הבח היא תודעה, בהקשר הזה, שמרנית. שמרנית, שוב, בתוך המובנים שאנחנו מדברים עליהם פה, שמרנית כתודעה שמרנית, אנחנו פועלים בתוך מרחב שבו הראשונים, ההלכה היא כבר נתונה. אנחנו צריכים רק לגלות מה אמרו הראשונים. אין לנו את החירות הלמדנית לכונן פסיקה. עכשיו, הדבר הזה של חידושים שלא שערו הראשונים, מעניין מאוד לבחון אותו על תולדות ההלכה, כי מתברר שזה או גנאי נוראי או שבח עצום. זאת אומרת, וזה ממש מחלק בתי מדרש. אתם יכולים לראות איפה כותבים כמו, כותב פה הבח שזה חידושים אשר לא שערו הראשונים, וזה נראה נורא והיום לעשות את הדבר. תלכו לדוגמה להסכמות של השחר יורדיה, ותראו שהאסטרומס, כל רבותיו של השח מפארים אותו על זה שחידש חידושים שלא שערו הראשונים. וזה הגדולתו ועוצמתו של השח, שהוא מחדש דברים שלא שערו הראשונים.
מה?
לא שערו הראשונים, חדשים
מקרוב בעולם.
לא
שערו
הראשונים.
מה?
לא
שערו הראשונים.
מה?
לא
שערו
הראשונים. כנראה, זאת שאלה טובה, מה זה לא שערו הראשונים. אבל כנראה, אני חושב שבאופן הזה... לא שערו הראשונים. אבל אני חושב שהוא, לכן כדי להציג באמת את הדמויות של הסמא והבח, אני חושב שצריך עבודה יותר רחבה. כי הסמא גם, בנוסף, בניגוד, ניסינו לצייר פה איזה דמויות מאוד קיצוניות לצורך הדיון, של איזה ראש אישי ופרוש כזה, מול הרב קהילה הפויסק, נכון? וכאילו להנגיד, התמונה היא הרבה יותר מורכבת כמובן. רבי יושב פרק הוא אחד המנהיגים הפוליטיים הבכירים של עולם התורה באותו זמן. הוא מתקן תקנה מאוד מאוד חשובה שאנחנו מסתובכים עליה עד היום, שתהיה איתליסטה. מי שבעצם אחראי באופן הכי משמעותי וחשוב לחדירה של איתליסטה לתוך השוק המודרני, זאת אומרת, להבנה ששוק כלכלי מודרני לא יכול לבוא בלי איתליסטה, זה עצמו. ותוך מאבק הלכתי עם הלבוש, הוא בירים, וקמניץ נדמה לי, הוא אוסף את ראשי הישיבות, זה בשיא פעולתו של ועד ארבע ארצות קורה הדבר הזה, אני צריך לזכור, אנחנו נמצאים בראשית המאה ה-17, סוף המאה ה-16, ממש שיא פעולתו של ועד ארבע ארצות, ביריד, ועד ארבע ארצות נפגש ביריד, יש שלושה או ארבעה ירידים מרכזיים בשנה, ושם מתכנסים כל ראשי הישיבות לוועד ארבע ארצות, הם באים להיפגש ביריד, ושם, לכן גם אגב הרבה הסכמות, תראו שחותמים על ההסכמות ביריד. מי שרצה לקבל הסכמה על הספר שלו היה הולך ליריד, ואפשר לפגוש ביריד את כל גדולי הדור. זה היה... לכן שם הם עושים הסכומס, כן. הגול זה יחתום על ספרו בדוכן... אז הסמא ביריד מוציא את איתליסטה, מפרסם קונטרס, שקרא קונטרס הסמא, שיש בו רוב הקונטרס מתעסק בדיני ריבית.
אבל סתם שלא שואה, למה
הדברים מתחיל להתעורר? כן, יש שינויים של המערכת הכלכלית, והיית גם ראשית הייתה חדשה. יש, כל התודעה של אשראי מתחילה אז לצמוח. זה חלק מהמהפכה, חלק מרכזי מאוד במהפכה המודרנית, זה מהפכת האשראי. זאת אומרת, ההבנה שאפשר לתת אשראי ארוך טווח.
לתת כסף שאין.
מה? כן, שאפשר לעבוד על כסף שאין, שהיא ההבנה הבסיסית של מערכת כלכלית. מתחילים לייצר בנקים. הרי איך עובד בנק? סתם, מנגנון נורא פשוט, נכון? חשבת את זה פעם שאתה מפורד מה עשית
שם? על כסף שיש לו, זה גבוה.
לבנק יש הרי כסף, צריך שיהיה לו כסף בערך של 10% מכמות האשראי שהוא נותן. שזה לא יאמן עד כמה זה דמיון.
דבר הזמן, משנים את זה כאילו פחות או יותר, אתה...
הרי... זה הכל משחק, חשבת את זה פעם? דבר מעניין, יש פה טוב, יש פה כאלה שימדו כלכלה אולי, אז הם יעסקו בזה באופן יותר אינטנסיבי. אבל אני אספר שפעם ראשונה, אבל שתסביר לי את זה עם המאה שקל. אני הולך לשם 100 שקל
בבנק. באמת יש לו איכה אולי, באמת יש לו מילה, באמת יש לו מלא הרבה סיפורות.
יש גם את המיתוס כאלה, את הסיפור של מטילי הזהב.
לא,
אני
חושב
עליה, אני יודע, אבל יש את הסיפור.
יש הרבה, הרי זה פלא.
מה שאתה אומר זה, אני זוכר את החוק הזה, זה חוק כאילו כלכלי, שאומר כאילו עד כמה בנק יכול להראות את סמך הכסף שיש, כאילו גם כמו שעושה עשרה. זה עצמך גם ביטחון של כל מערכת הכלכלית.
כן,
זה מותן ב-1971 בבנק המערכת.
מה, מתילה?
הכסף הממשי.
אז אני אומר שוב, הדבר הזה מתרחש פחות או יותר אז, והמערכת ההלכתית מגיבה אליו. זאת אומרת, היתר עסקה היה קיים באופנים כאלה ואחרים עוד לפני כן, אבל הלבוש מערער בחריפות על היתר עסקה, והוא גם לא כל כך רווח. 116 זה כלי שאי אפשר לזוז בידם. ומי שחתום עליו זה הסמן, אבל את הלארגן הזה, אני חושב לא בכדי אגב הסמן הזה שחתום עליו, בדיוק בגלל דברים שאמרנו, את היכולת שלו לאחד בפורמליזם הלכתי ולהתאים אותו לקונקרטי, בלי לקחת בחשבון את זה שאמיתית זה הרי לא נכון. כאילו, שברור שזה ריבית, אבל אפשר להתעלם מזה, כי שוב, כי התפיסה של ההלכה היא אחרת, גמישה יותר. הלבוש מזדעק, הוא אומר, זה נראה כי אני לא זוכר כלשונו, שאומר, זה חוכא ואטלולא.
שאמרת מלאכות?
כן, זה לא, עכשיו זה מצד הלימוד, פשוט שהוא יותר התלהבות שם מלימוד, חיפוש חידושים מעניינים, כאילו, לא מהצד, לא מהמחשבה ההלכתית השונה.
לא, אני חושב שזה נולד מהיכולת לתפוס את הפורמליזם ההלכתי באופן כזה שהוא לא חוכא ואטלולא. אבל זה נובע מאיזשהו נתק מובנה בין ההלכה לבין הממשות. ההלכה היא לא שיקוף של הריאליה, אלא היא מבנה פורמליסטי, ולכן אתה יכול להשתעשע בו קצת. הוא לא, הוא חוכא ואטלולא, אבל לא נורא, כי זה לא, זה חלק מהעניין, זה לא, מי שרוצה יפתח לנו את הסרדיבית לזמן, ויראה שהוא מגיב שם שוב בדיוק אל הטיעון הזה, שכאילו, שמופיע בדברים של הלבוש של היתר עסקה. בסדר? אז שוב, ציירנו פה דמויות שהן טיפה מוקצנות, ואני לא בטוח שבריאליה הן באמת כל כך מוקצנות, אבל האימות, לפחות כפי שהוא נגלה בהקדמות, הוא אימות אידיאולוגי חריף. זאת אומרת, הבח, גם אם למעשה הוא לא כל כך רחוק מעצמה, באופן אידיאולוגי הם מסמנים לנו שני צירים שההנגדה של ההקדמות מאוד מועילה, אני חושב, להציף אותם בצורה מחודלת. בין הציר הלמדני שאומר, רגע, הלכה נפסקת מתוך המרחב הישיבתי, ומשם פוסקים הלכה. זאת אומרת, זה לא רק שבואו נשתעשע פה בפלפולים וזה, אלא הלכה צורחת מתוך המרחב הזה. והשיא זה לחדש בהלכה, חידושים שלא סיימו הראשונים. עכשיו, כמובן, ובזה אנחנו במשפט אחרון, כשהסמא כותב את זה על גבי השולחן ערוך, אז מה הוא עשה? מצד אחד הוא קיבל את השולחן ערוך, נכון? זאת אומרת, בניגוד למרשל רבו נניח, הוא יפנים את העובדה שיש לו שולחן ערוך, הוא כאילו קיבל את השולחן ערוך. מצד שני, הוא משך לו לגמרי את השטיח מתחת לרגליים, נכון? כי אם גם אחרי השולחן ערוך אפשר להמשיך את הדיון, אז נגמר השולחן ערוך. ברגע שהסמא שם על השולחן ערוך את אמירת עיניים, נגמר השולחן ערוך של משפט. כי נפתח הכל מחדש, נכון? וקורה דבר מדהים, שדווקא הטקסט הזה של שולחן ערוך של משפט, שכאילו נועד לרכז, הופך להיות המצע להמשך הדיון האשכנזי בפסיקה בחושב משפט. זאת אומרת, הסמא, שוב, עושה ממש מעשה בהיפוכו, כי מצד אחד הוא אחראי ללא ספק לחלק מהקנוניזציה של השולחן ערוך, באותו הפירוש הראשון, האשכנזי הנרחב שמתחבר לשולחן ערוך של משפט, ומצד שני במעשה הזה עצמו הוא מפרק לגמרי את את מטרותיו הראשוניות של השולחן ערוך ומחדיר את כל התודעה האשכנזית פנימה אל תוך מרחב נושא הכלים. עד כאן להיום, שבוע הבא שיעור סיכום לזמן קיץ, בעזרת השם.